سادة. כן, אז בעצם סיימנו עם ההקדמה וחוזרים לפרק שלנו, אבל בכל זאת רק עוד נקודה. רק שנייה, נקרא בתוך הפרק שלנו, פרק י'. כן, הוא אומר שקרה שירות הנבואה על הנביא או שכון השכינה במקום ירידה. וקרה העלות עניין הנבואה היא מן האיש או סור השכינה היא מן המקום עלייה. עכשיו, בנבואה, כאילו, בעצם הנושא פה זה להבין מה זה שכינה לפי הרמב״ם. מה זה שיורדת שכינה על מקום? מה זה הדבר הזה בכלל? איך, כאילו, הרמב״ם הרי, זאת אומרת, כאילו, אלוהות זה דבר מופשט. היא קיימת בכל מקום. היא מתגלה בכל הבריאה, בטבע, בעולם. מה זה שיש שכינה בבית המקדש? מה זה שכינה? והוא אומר שנבואה זה דומה לשכינה. זה הוא מדמה אותם, הוא אומר שהשם ירד, הוא השרה את שכינתו, או שהוא השפיע נבואה על הנביא. וגם נבואה, בפשטות בחלק ב', הוא אומר שנבואה זה סוג מסוים של השגת חוכמה. זאת אומרת שהבן אדם לומד חוכמה, ואם הוא לומד אותה בצורה מסוימת ביחד עם כוח הדמיון, זה כבר נקרא נבואה. הוא אומר שגם הפילוסופים שסוברים קדמות העולם, גם הם יש להם נבואה. הוא אומר, אנחנו סוברים אותו דבר כמוהם, רק בחילוק אחד, שלפי הטבע, אם אדם מוכן לנבואה, זאת אומרת, הוא למד כמו שצריך, והכוחות הדמיון שלו נקיים ומפותחים כמו שצריך, אז מהטבע שיהיה לו נבואה. ושלום רבי פנחס, שמח לראות אותך. אז מהטבע שיהיה לו נבואה, ואנחנו סוברים כמוהם בדיוק, רק שאנחנו חושבים שיכול לקרות נס, והוא לא התנבא אפילו שהוא היה ראוי לזה. אז משמע שזה פעילות אקטיבית של האדם. זה לא נבואה, זה לא דווקא נביאים יחזקאל ויהושע וירמיהו, כי יש נבואה הלכתית, שהתורה מצווה לשמוע לנביא, וגם הוא אומר לעבור על מצווה באופן לא קבוע. חייבים לשמוע לו, מי שלא שמע לו חייב מיתה. ואם הוא יתגלה כנביא שקר, שפעם אחת נפלה טעות בדבריו, אפילו שמאה אלף פעמים הוא צדק, אז הוא כבר נביא שקר והוא חייב מיתה. אז שם מדובר על אנשים שהגיעו לשלמות הנבואה. הנבואה שלהם היא זכה ושלמה, הם עשו את כל המסלול עד הפסגה. החוכמה השלמה זה בצירוף לכוח הדמיון, שזה יוצר נבואה, וכשמגיעים לקצה, אז זוכים לאיזושהי מדרגה, שכתוב שאז יש גם השפעה שכלית שהשכל הנאצל. אז זה נביאים שמוגדרים הלכתית כנביאים. אז כאלה אין לנו מאז חורבן בית המקדש. אבל לעשות את הדרך לא עד הפסגה, אלא קצת כמה צעדים שאנחנו יכולים, לא להגיע לשלמות, לא להגיע למצב ש... גם הנביאים מהם זה לא שהם ראו את העתיד, אלא אם אתה רואה את ההווה עד הסוף, אמיתי, אז אתה כבר יודע מזה את העתיד. כי העתיד זה רק התממשות אפשרויות שיש בהווה. אז העתיד לא מחויב, אבל טוב, לא ניכנס לזה. כאילו, העתיד נתון לבחירה, הכל צפוי והרשות נתונה, זה שאלה קשה, אבל... בגדול זה לא שנביא יש לו איזה כוחות מיסטיים של לדעת את העתיד, אלא הוא יודע את האמת, והשורש העמוק העמוק של האמת הוא נצחיות. מעבר לזמן. אז משם הם יודעים, זה לא, כן, אז אנחנו, כאילו, אנחנו, כל אחד שהולך בערך הזאת, אם הוא לא הגיע לשלמות שלה, אז אין לו תפיסה כל כך מדויקת במציאות, כל כך שלמה שיכול מזה לדעת את הצפוי להיות בוודאות מוחלטת. אז זה לא, אני רק רוצה לסדר שכשאנחנו מדברים פה על נבואה, זה לא אותו נבואה של הנביאים בתנ״ך שאמרו עליה שהיא נגמרה בזמן חורבן בית המקדש. אבל הנבואה זה משמע שם, שזה עוד, הוא אומר, אנחנו לגמרי שותפים בהגדרה של נבואה עם הפילוסופים, שהם שיטת קדמות העולם. הוא אומר, זה לא סותר. ואצלם, לפי קדמות העולם, אין ניסים. בכלל, אין דבר כזה ניסים, כי אלוהים זה רק שכל, וכל העולם זה איזו מתמטיקה שנובעת מהשכל הזה, ואין בחירה חופשית, לפי מי שסבר קדמות העולם, לא תיתכן בחירה חופשית, כי במתמטיקה אין בחירה חופשית, אין לאף אחד בחירה כמה זה אחד ועוד אחד שווה שתיים, ואם אלוהים אין לו רצון, אלא הוא כולו שכל, וכל המציאות זה גזרת השכל שלו, אז כל המציאות זה איזושהי מתמטיקה שנובעת מהשכל האלוהי, מתמטיקה של שכל האלוהי, אבל היא גזרת החוכמה, זאת אומרת, יש לה את האופי של חוכמה שהיא חייבת להיות, שאחד ועד אחד חייב להיות שתיים, ואין שם בכלל מקום לבחירה חופשית בכלל. אז הרב אומר ואין מקום לניסים, כי מה פשוט ניסים? במתמטיקה יכולת שיקרה על דרך נס, שאחד ועד אחד שווה שלוש, בנס. אין דבר כזה. אין מקום לניסים. אם זה גזרת החוכמה, אז זה לא משאיר מקום לנס. אז אם אין ניסים, אז הנבואה היא לא נס, הנבואה היא טבע, והוא אומר, נכון, הם סוברים שהנבואה היא דבר לגמרי טבעי, לגמרי, זה כמו שאם אתה עושה הרבה כפיפות צמיחה, אתה תהיה חזק. אז אם אתה לומד בצורה מסוימת, אז זה נקרא נבואה, כי אתה מגיע להשגת האמת עם כלים נכונים, מתאימים, כלים הכי טובים, אז תשיג את האמת כמו שצריך, וזה אני רואה. אז הוא אומר, אנחנו בהכל סוברים כמוהם. אין לנו מחלוקת על המהות של נבואה איתה. עכשיו, אבל פה הוא אומר שנבואה זה כמו שכינה. שאלוהים יורד ומשרה את שכינתו, או שהוא משפיע נבואה לנביא, אז זה שונה. והעיקר זה גם להבין מה זה שכינה. איך אצל הרמב״ם מתפרש המושג של שכינה? אז יש כאן נושא מאוד עמוק, וגם מהפכני. לגבי הניסים, אני רוצה רק להזכיר לנו, אני חשבתי, יש קטע קצר, אני מנסה להעתיק אותו כאן בצ'אט של הזה. רגע. רק שנייה, סליחה, אני מסתבכתי קצת. הנה, זה מפירוש המשניות במסכת אבות. וזה קטע אחד משמונה פרקים. הראשון זה משמונה פרקים, והשני זה מפירוש המשניות במסכת אבות, לא בהקדמה, אלא בתוך המסכת. אני קורא את הקטע השני שהכנסתי לצ'אט, שזה מפירוש המשניות על מסכת אבות. הוא כותב שם, כבר זכרתי לך בפרק השמיני, שזה, הוא מתייחס לחיבור של השמונה פרקים. שזה הקדמה למסכת אבות, פה זה בתוך המסכת, שהם, הכוונה חכמינו, לא יאמינו בחידוש הרצון עת אחר עת. חכמינו לא אומרים שהרצון האלוהי הוא מתחדש, הכוונה מגלה את עצמו כרצון, כי הרצון הוא חופשי, הוא תמיד בשינוי, המהות שלו זה שינוי, זה אמרנו שהוא מעל המושגים של קבוע או משתנה, הוא מעל הדברים האלה, הוא מופשט. אז המדברים, הוא מביא פה, תכף נראה, הוא מביא שהמדברים אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה עת אחר עת, כאילו כל רגע ורגע, הדקה, השנייה הזאת, הוא כל הזמן רוצה, וכל הזמן יש שם חידוש רצון, וכל הזמן הדברים קיימים כי הוא רצה שהם יהיו קיימים. יש כוח ברצון האלוהי שהוא נהיה מיד למציאות, הרמב״ם אומר את זה, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, אז הוא אומר, מה זה ויאמר אלוהים? אז בטח שהוא לא דיבר, דיבור גשמי, אלא אומר, ויאמר, הוא אומר, זה לא הכוונה שהוא ציווה, כי על מי הוא ציווה? עוד לא היה אור, עוד לא היה כלום. אז הוא אומר, לא, ויאמר הפירוש רצה. הוא מביא שם דוגמאות שהמילה אמירה, יש לה גם פירוש של רצון. אז הוא אומר, הוא רצה שיהיה אור, ואז נהיה אור. לא צריך, הוא אומר, הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא לא צריך לעשות, אנחנו רוצים משהו, ואז צריכים לעשות שהרצון יהפך למציאות. אצלו מספיק שהוא רוצה, זה נהפך למציאות. אז הם אומרים, המציאות כל הזמן, הקדוש ברוך הוא רוצה עת אחר עת, רגע, 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 כל הזמן הוא רוצה, וכל הזמן הרצון שלו יוצר את המציאות. אז הוא אומר, חכמים לא מאמינים בזה. הם, הכוונה חזל, לא יאמינו בחידוש הרצון עת אחר עת, כל הזמן, אלא שבראשית, עשיית הדברים מושם בטבעם, שיעשה בהם כל מה שיעשה. זאת אומרת, זה המיוחד של ששת ימי בראשית, ששם כן התגלה הרצון עת אחר עת, בימי בראשית. ושם, רק שנייה. בין שהדבר, כן, אלה שבראשית עשיית הדברים הוא שם בטבען שיעשה בהם כל מה שיעשה, בין שהדבר תדיר והוא אשר יעשה הדבר הטבעי, ובין שהלעיתים רחוקות והוא המופת. הוא אומר, נס, זה טבע שקורה לעתים רחוקות, אבל זה עדיין טבע. תכף נראה מה הגדרה, אז למה זה מוגדר כטבע. לפיכך אמר שביום השישי, טוב, הוא אומר לי שהיה תנאי במעשה בראשית, שביום השישי הוא שם בארץ שתשקע בכוח ועדתו, ובבאר שתוציא מים ובאתון שתדבר. בסדר, זה אומר בפירוש המשניות הלוות, ועכשיו בשמונה פרקים הוא אומר אותו דבר, זה קטע אחד מעליו, בצ'אט אני העתקתי, וזה כמי שהשליך אבן באוויר וירדה למטה. אם אמרנו בה שבחפץ האלוהים ירדה למטה, הרי זה מאמר נכון, הואיל והאלוהים חפץ שתהיה הארץ בכללה במרכז. לפיכך כל אימת שהושלח חלק ממנה למעלה, סופו שהתנועה אל המרכז. וכן כל חלק מחלקי האש מתנועה למעלה בחפץ שהיה. שתהיה האש מתנועת למעלה. לא שאלוהים חפץ אתה עם תנועת חלק זה מן הארץ שהתנועה למעלה. אומר, זה לא שאלוהים רוצה את החתיכת ארץ הזאת המסוימת שאתה זרקת למעלה, הוא צריך לרצות עכשיו שהיא תיפול בשביל שהיא תיפול. אלא היא נופלת ברצונו כי הוא רצה שכך היה הטבע בששת ימי בראשית. זה לא שהוא מפעיל רצון על החתיכה הזאת. ועל זה חולקים המדברים. כשמעתים אומרים, החפץ בכל דבר עת אחר עת תמיד. זה דעת המדברים. ולא כך נאמין אנחנו. כי אם החפץ היה בששת ימי בראשית, והדברים כולם נוהגים לפי טבעיהם תמיד. כן, כמו שכתוב, אין חדש תחת השמש. אז הוא אומר שאין באמת ניסים. ובחלק א' פרק סמך וב, הוא אומר על הלוחות הברית, שכתוב שהלוחות והאותיות, הכל היה שם מלא ניסים. למשל האותיות הסופיות היו חקוקים בלוחות ולאמצע שלהם לא נפל. כל מיני, הרבה דברים ניסיים היו בזה. אז הוא אומר, זה לא נס, זה טבע, כמו שהכוכבים בשמיים זה טבע, מה ההבדל? אולי אני כבר אגיד את זה, מה ההגדרה של טבע? למה זה לא נס אלא טבע? ההגדרה של הרמב״ם לטבע, טבע זה דבר טבוע, זאת אומרת לא משתנה. המדענים למשל אומרים, נגיד אני טוען שגיליתי חוק טבע חדש שהמדע עוד לא מכיר אותו. אז המדענים אומרים, איפה ראית את החוק טבע הזה? אמרתי, אז נגיד אני אגיד להם ששמתי מגנט על יד מרגרינה, והמרגרינה הפכה לקצפת, לא יודע. ראיתי את זה. וזה חוק טבע חדש שהמדע עוד לא הכיר אותו. אז אומרים, בואו נבדוק. לוקחים מגנט, לוקחים מרגרינה, אמרו, שואל אותי באיזה מרחק זה היה, באיזה צורה זה היה, הם עושים אותו דבר. אם זה קורה גם אצלם, אז הוא אומר, או נכון, זה חוק טבע. אנחנו לא מבינים אותו, איך זה יכול להיות, איך מגנט משפיע על מרגרינה, לא יודעים. אבל זה חוק טבע, כי הצלחנו לשחזר אותו. אבל אם אנחנו עשינו במעבדה בדיוק מה שאתה מספר, וזה לא קרה, אז זה לא חוק טבע, לא יודעים. אז חלמת, נדמה לך, טעית, קרה לך נס, מה שתגיד, אבל זה לא חוק טבע, כי זה לא חוזר. זאת אומרת, ההגדרה של חוק טבע זה, אנחנו לא צריכים להבין אותו. אם אתה שואל, למה אבן נופל דווקא למטה, למה לא לצדדים? לא יודעים. אבל זה חוק טבע, למה זה חוק טבע? כי אני יכול לשחזר, זה קבוע. יש איזה קביעות, תמיד שזה קורה ככה, אז יוצא ככה. תמיד שעוזבים אבן, היא נופלת למטה. מכיוון שזה תמיד, ואתה יכול לחזור על זה, זה קבוע, זה הכוונה כמו דפוס. קבוע, זה הוטבע. כאילו, זה תמיד יקרה. עכשיו, מה זה תמיד? כל פעם שנשחזר במעבדה את הסיטואציה, יקרה החוק טבע. כל פעם שתעזוב אבן, היא תיפול למטה. אתה יכול לבדוק את זה וזה תמיד יקרה. עכשיו, אם לשחזר את הסיטואציה מאוד קשה, כאילו זה מין סיטואציה כזאת שאתה לא יכול לארגן אותה במעבדה מחדש, היא מורכבת מאוד, אבל אתה יודע שאם היית משחזר אותה, זה היה קורה. זאת אומרת, נגיד יציאת מצרים, המכות מצרים, חציית ים סוף, מעמד הר סיני. אם זה טבע, הכוונה אפשר לשחזר את זה. זאת אומרת, תיקח במעבדה עם ישראל, פרעה, משה רבנו, הר סיני, תבנה את אותו סיטואציה שהייתה, יקרה לך עוד פעם. עוד פעם היא בקיים. זה הפירוש ששם תנאי במים שהם יבקעו מפני בני ישראל. תנאי זה הכוונה, הוא הכניס את זה לטבע שלהם. טבע, הפירוש של טבע זה קבוע. זאת אומרת, כל פעם שעם ישראל מגיע לחוף ופרעה רודף אחריו, והם מתפללים בצורה מסוימת, או לא יודע בדיוק איזה תנאים הניסוי הזה דורש. צריך דווקא שזה יהיה פרעה או כל מלך, או דווקא ים סוף או כל ים, לא יודע. אבל יש איזה תנאים שאם נדע אותם ונשחזר אותם, זה יקרה עוד פעם, כי זה תנאי במעשה בראשית. אז זה הופך את זה לטבע. עכשיו הוא אומר, אתה לא יכול כל כך לשחזר את זה. איך עכשיו תיצור את אותו מצב שהיה איתם בני ישראל, פרעה, גם הרגשות שלהם, התפילות שלהם, זה מאוד קשה לשחזר את זה, אז יכול להיות שאין לנו דרך לבנות במעבדה את אותו סיטואציה ולראות שזה קורה פעם שנייה, אבל כיוון שאנחנו יודעים שזה טבע, זה תנאי במעשה מרשית, אז בעיקרון אם נוכל לשחזר זה יחזור על עצמו, רק טכנית לא יכולים לשחזר את זה, אז זה קרה רק פעם אחת, אז הוא אומר, בגלל זה קוראים לזה נס, כי זה לא משהו שאתה רואה כל יום, אבל בעיקרון זה אותו דבר כמו כל דבר בטבע, בגלל שזה חוזר על עצמו, וזה יכול להיות שזה חוזר עצמו בפוטנציאל, יכול להיות שאין דרך לשחזר את הסיטואציה הזאת עוד פעם. אז בסדר, אז נגיד אם יש איזה הר געש ענק שהתפרץ, אז המדע אומר זה היה פעולה טבעית, זה לא היה נס, למה? כי אם תיקח את אותו לבה ואת אותם סלעים ואת אותו מצב של הגיאולוגיה של כדור הארץ, שיהיה בדיוק אותו דבר, תקבל בדיוק אותה התפרצות. כי זה טבע, זה לא נס. עכשיו אני אומר, איך אני אשחזר את זה? מה, אני אבנה את הסלעים של התחתיים הפנימיים של כדור הארץ, אני אעצב אותם, אני אזיז אותם, אני אמצא את המקומות של הלבה, ואני אבנה בדיוק אותה סיטואציה, ואז אני אוכל לך שזה פעות בה, אין לי איך לעשות את זה. אז עדיין, אבל תיאורטית, אם היה לי איך לעשות את זה, זה היה מתפרץ, בדיוק אותה התפרצות. בדיוק אותו דבר, ממש. אם הייתי מדייק בשחזור, זה היה מעיף את הלבה בדיוק לאותו גובה. בדיוק באותה כמות, בדיוק אותו פיצוץ. אז רק שאין לי איך לשחזר את זה, אז באמת האנשים הפשוטים חושבים שהתפרצות הרגש זה נס. זה בשבילהם משהו כזה אלוהי, או ניסי, או כאילו גילוי של הזעם, של האלים, כי זה לא קורה כל יום, ואי אפשר לשחזר את זה, אבל אנחנו יודעים שזה טבע, כי אנחנו יודעים שבעיקרון אפשר לשחזר, רק טכנית, אין לנו את היכולת, אז אותו דבר כל הניסים זה ככה. והעם קורא להם נס, כי הוא מתרגש מזה. כי זה לא קורה, זה לא משהו שרואים קודם, ולא משהו שאפשר לשחזר אותו כל הזמן כמה שרוצים. אבל בעצם זה הכל טבע. זהו, הוא כותב בפירוש המשנת. עכשיו, בחלק א', סליחה, בחלק ב', בפרק כ"ה, הוא אומר ממש הפוך. שנייה, זה המקום כאילו הכי הפוך שהוא אומר את זה. חלק ב' פרק כ"ה, הוא מדבר על שיטת קדמות העולם וחידוש העולם. זה בעצם הפרק האחרון בנושא הזה, שמדבר באופן ישיר על השאלה של קדמות העולם וחידוש העולם, בחלק ב'. אז הוא אומר שבעצם אי אפשר להכריע בשאלה אם העולם קדמון או עולם חדש, זה מעמד שכלי, זאת אומרת, ידוע מראש, שלא יכולה להיות הכרעה בזה, זה הפירוש מעמד שכלי, שהשכל יודע שזה אמת וזה אמת, ולא יכולה להיות הכרעה. אז מפה רואים שגם שהוא סבר שיש צד אמת בהשקפה של קדמות העולם, כי אחרת זה לא היה מעמד שכלי, הוא אומר, אם עוד לא מצאנו הוכחה נגד זה, אבל זה שקר, אז בסוף נמצא את ההוכחה. ופה אומר לו, אף לא נמצא את ההוכחה. כן, זה שפול. לא חשוב, לא זה הנושא. הוא אומר ככה, אין לנו דרך להוכיח על קדמות העולם או חידוש העולם. אין שם הוכחה. אבל אנחנו בוחרים לקחת את הצד של חידוש העולם. זה החלטה שלנו. זה לא בגלל שיש לנו הוכחה, אנחנו מחליטים ככה. כן, העומק של הדברים זה שזה לא סתם החלטה שרירותית, הרמב״ם לא עובד בלי שכל, הוא אומר, לפי השכל אין הכרעה, אז אתם יודעים מה, אני אעשה מה שנוח לי. כי אני דתי, אני רוצה לקיים את הדת היהודית, אז אני אבחר מה שמתאים לי. הרמב״ם לא עובד ככה, אלא הכוונה, כי אמרנו, כל זה אנחנו רואים שבעצם האמת היא שהוא תופס שגם זה אמת וגם זה אמת, אז רק השאלה, איזה אמת יותר גבוהה, איזה אמת היא הכוללת את האמת שהשנייה שתחתיה, אז הוא אומר שזה ההשקפה של חידוש העולם, היא ההשקפה היותר גבוהה שכוללת גם את ההשקפה השנייה, וההשקפה השנייה גם האמת תחת הגג של חידוש העולם, וזה מסקנה שהיא שכלית, שהחידוש העולם זה יותר כולל, אבל זאת אומרת, זה יותר גבוה, ואם אומרים את זה, כבר כוללים את הכל בתוך זה, אבל זה הכל בעומק, זה בפני השטח הוא אומר, אין לנו הוכחה, ואני בוחר בצד של חידוש העולם. למה? הוא אומר למה. ודה, אני אסביר לך למה אני מעדיף את הצד הזה. כי אם האמנת חידוש העולם, יהיו האותות כולם אפשריות, ותהיה התורה אפשרית, ותיפול כל שאלה שתשאל בזה עניין. עד שאם יאמר למה שם אלוה נבואתו בזה ולא נתנה לזולתו, ולמה נתנה אלוה תורתו לאומה מיוחדת ולא נתנה לאומה אחרת, ולמה נתנה בזה הזמן ולא לפניו ולא לאחריו, ולמה ציווה באלוה המצוות והזהיר באלוה הזרות, ולמה ייחד הנביא באלוה הנפלאות הנזכרות ולא היו זולתם. זאת אומרת, למה הוא נתן לנביאים לעשות נס מסוים ולא נס אחר? עם משה רבנו, עם המקל שהפך לנחש, או בלה את הנפשים, למה דווקא כזה כל זה? ומה כוונת האלוה באלו התורות? ולמה לא שם אלו עניינים המצווה בהם והמוזר מהם בטבענו, אם היה זה כוונתו? אם רצונו שנקיים את המצוות, למה הוא לא ברא לנו טבע לקיים את המצוות? למה יש לנו בחירה על זה? יהיה מענה אלו השאלות כולם שיאמר כן רצה, או כן גזרה חוכמתו, הוא מכניס פה שהחוכמה היא תמיד הולכת עם הרצון, אי אפשר רצון לבד בלי חוכמה. כי הרי אנחנו מדברים על קצת חידוש העולם, אז זה הולך לפי הרצון, לא לפי החוכמה. אבל הוא אומר, גם הרצון הוא מצורף עם החוכמה, רק שזה סוג אחר של חוכמה, זה חוכמה לא שלמה, שהיא גוף, היא כלי לאור של הרצון. כמו שהמציא העולם כשרצה, זאת הצורה, ולא נדע רצונו או אופני החוכמה. ואם יאמר עומר שהעולם כן התחייב, לפי אלה שסוברים קדמו את העולם של אם זה רק שכל והכל נובע מהשכל ואין לזוז מזה, התחייב בהכרח שישאלו השאלות הם כולם ואין לצאת מהם. אין לך כל השאלות האלה, אם זה הכל חייב להיות לפי שכל, לך תסביר בשכל את כל התשובות לשאלות האלה, למה דווקא זה ניבא ולא זה ניבא, למה עשה נס כזה ולא נס כזה, וגם הוא אומר שלא יהיה מקום לאותות ולתורה, כי השכל לא יכול לשאול, לא מבין למה דווקא זה כתוב בתורה ולא זה, למה זה המצווה ולא זה, למה תראה המצוות האלה ולא אלה. הוא טוען שזה לא שכלי, אלא זה רצון אלוהי. כי יש כאלה שאומרים שהתורה כולה חוכמה, אז הוא לא סובר ככה. עכשיו הוא אומר, כי אם האמנת חידוש העולם יהיו עוד, הדבר הראשון שמתחיל ממנו, שמה נובע מחידוש העולם, האותות כולם אפשריות, אותות זה ניסים. זה כתוב גם במילה בערבית, בדקתי, וגם שוורץ תרגם ניסים. הוא גם מבין, כי שאלה איך לקרוא את המילה בערבית, אז שוורץ הוא מומחם, אולי הכי גדול בעולם לערבית, אז הוא גם הבין שהוא תרגם פה ניסים, אותות. זה ברור, אותות זה נס. אותות והמופתים, כמו בהגדה של פסח. אז הוא אומר, הוא מתחיל מהניסים. אם האמנת חידוש העולם, יהיו אותות כולם אפשריות, כל הניסים אפשריים, ותהיה התורה אפשרית. אחד מהניסים זה התורה. התורה זה נס, וכל מה שכתוב בתורה, והנבואה, ולמה דווקא לעם הזה ובזמן הזה ולמצוות האלה, זה הכל נס. והכל מתחיל מזה שהניסים אפשריים. יש ניסים, לפי מי שסובר חידוש העולם. וקודם למדנו שאין דבר כזה ניסים. הוא לא אומר פה שבששת ימי בראשית היה תנאי שהונח בטבע לתת לעם ישראל את התורה. לא, הוא אומר, התורה היא נס, הכוונה, זה לא טבע שנחקק בששת ימים בראשית, זה נס שקרה עכשיו, וזה אפשרי אם אנחנו סוברים חידוש העולם, וזו הסיבה שאנחנו לוקחים את הצד של חידוש העולם. וגם כשהוא מדבר על נבואה, בחלק שני בפרק למד ב', בפרק הראשון על הגדרות של נבואה, אז הוא אומר שהדעה של הפילוסופים זה שמי שיש לו כוח מדמה והוא לומד והוא משתמש עם כוח המדמה, אז הוא מגיע להשגות גבוהות ואמיתיות. והדעת השלישית הוא דעת תורתנו ויסודתנו, והוא כמו זה הדעת הפילוסופי בעצמו. זאת אומרת, אין זו בכלל שאלה אם אצל גויים יכול להיות נבואה, כאילו ברור לו שאנחנו שותפים עם הפילוסופים בזה. אלא בדבר אחד, רק דבר אחד יש לנו הבדל איתם, וזה שאנחנו נאמין שהראוי לנבואה המכין עצמו לה, אפשר שלא אתנבא, וזה ברצון אלוהים. וזה אצלי הוא כדמות הנפלאות כולם, ונמשך כמנהגם. זאת אומרת, הניסים. זה, הוא אומר, בשבילי זה עוד סוג של נס, שמי ש... מי שרואה לנבואה שהוא לא מתנבא. זה כדמות הנפלאות כולם. זאת אומרת, יש ניסים וזה כמו כל הניסים. שהעניין הטבעי, שכל מי שרואה לפי בריאתו והתלמד לפי גידולו ולימודו, שיתנבא. העניין הטבעי, שמי שמתאים, שיגיע לזה, שיתנבא. והנמנע מזה, אונם הוא כמי שנמנע מעני הידו, כירובעם, או נמנע הריאות, כמחנה מלך הרם בעניין אלישע. זאת אלוהים בדרך נס הטיל שיתוק על ירבעם, או שהוא עיוור את החיילים של מחנה הרם, או עושה אותם עיוורים בנס, אז הוא אומר, זה שנביא יכול להתנבא, והוא לא מתנבא, זה נס מהסוג של הניסים האלה. זאת אומרת, הוא מתייחס לזה כניסים, לא כדברים שהומחו בטבע בששת ימים בראשית. גם הנס של ירבעם, וגם הנס של להעביר את מחנה מלך הרם, וגם הנס שנביא שהגיע לנבואה, הוא לא מתנבא. וגם זה קשה כי הוא סובר שהם ניסים, וגם זה קשה כי בעצם אנחנו עוסקים פה בהגדרה מה זה נבואה. אז הוא אומר, אנחנו מגדירים נבואה כמו הפילוסופים, רק אנחנו סוברים שיכול להיות נס. הפילוסופים האלה, לא, אצלם לא יכול להיות שיהיה נס, זה מדבר על הפילוסופים של קדמות העולם, שהכל חוכמה. אז זה שני נושאים נפרדים לכאורה, הנבואה זה נושא נפרד, והשאלה אם יש נס או לא, זה נושא נפרד, למה אתה מערבב אותם פתאום? אתה מכניס לדיון על הנבואה את הנושא של הניסים, אתה בעצמך אומר שזה, בדרך הטבע אתה מסכים איתם, אתה אומר, יש נס טוב, אז... נס יכולת כל דבר, זה לא קשור, זה דיון אחר. עכשיו, המפתח פה, רק את זה ואנחנו חוזרים לפרק, אבל יש כאן מפתח שהוא מאוד חשוב, זה ממש מפתח, בפרק סמך ד', זה רק שלוש שורות או משהו, לא. חלק א', פרק סמך ד', הנושא של הפרק זה מה פירוש של שם השם. הוא אומר שיש כמה פירושים כשמדברים בתורה על שם השם, אז יש כמה אופנים דרכים להבין את זה, הוא מביא אותם. ובפסקה השנייה אומר, וכן, כבוד השם, פעמים רוצים בו האור הנברא, אשר ישכינהו האלוה במקום, להגדלה על דרך המופת. וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו, וכבוד השם מלא את המשכן. זה לפעמים ככה, זה הפירוש בכבוד השם, ופעמים, יש פעמים אחרות, רוצים בו עצמו יתברך באמיתתו. כמו שאמר, ראיני נא את כבודיך. ובמענה, כי לא יראה אני אדם וחי, מורה כי הכבוד הנאמר הנה עצמו. זאת אומרת, להגיד כבוד השם, לפעמים הכוונה זה השם בעצמו, כי משה רבנו, הוא אמר לשם, הראיני נא את כבודך, ואלוהים אמר לו, לא יראיני אדם וחי, זאת אומרת, משה ביקש, הראיני נא את עצמך, אז השם אמר לו, זה אי אפשר, אז כשמשה ביקש מהשם, הראיני נא את כבודך, הכוונה כבודך זה עצמך, אבל הוא אומר, יש פעמים שזה לא עצמך ממש, אלא, האור הנברא אשר השכינה אלוה במקום להגדלה על דרך המופת, וזה מדבר על, וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו, וכבוד השם מלא את המשכן, שזה, כבוד השם מלא את המשכן זה השראת שכינה, שאלנו מה זה השראת שכינה. אז הוא אומר, זה אור נברא אשר ישכינה אלוה במקום, אלוהים ברא אור, הוא משכין את האור הזה במקום מסוים, להגדלה, להגדלה פירוש בשביל שאנשים יגדילו את השם, כאילו שאנשים יראו את המקום הזה ויגידו וואו השם גדול, כאילו בית המקדש או במעמד הר סיני, הם רואים את האור הנברא נמצא במקום מסוים, אז הוא נותן להם תחושה שעל גדלות השם. על דרך המופת. עוד פעם, מופת פה זה נס. גם פה בדקתי בפנים בערבית וגם בתרגום של שוורץ. אז הכוונה על דרך נס. אז בעצם הוא אומר ככה ששכינה, תכף נראה מה זה אור נברא. אור נברא זה לא כוונה אור כמו של נר או כמו של השמש. אנחנו לא מדברים פה על דברים גשמיים. אור זה הכוונה גילוי, הבנה. זה הפירוש אור. אור זה להבין. לגלות, לראות, לדעת, זה לא אור כזה פיזי, זה לא משהו גשמי. זה איזשהו גילוי, גילוי של הבנה. אלוהים ברא גילוי של הבנה, והוא השכין את הגילוי של הבנה הזה במקום מסוים ספציפי בעולם החומרי, בבית המקדש או בהר סיני או במשכן. ומה זה האור הזה? להגדלה על דרך המופת, על נס. זאת אומרת, במשכן, בבית המקדש, הרי יש שם ניסים. יש 10 ניסים שהיו בבית המקדש. יש רשימה של 10 ניסים. וזה ניסים קבועים. זה הפירוש האור הנברא שנמצא, שזה השרת השכינה בבית המקדש. שהעולם יש לו איזה מהלך איך מתגלה הרצון ואיך מתגלה החוכמה, הטבע. שהרצון לא מתגלה בצורה ערומה. הרצון מקופל בתוך הטבע והחוכמה, כאילו בששת ימי בראשית הרצון האלוהי הכניס את עצמו למערכת, כאילו הכניס את עצמו לארגז, קיפל את עצמו, סגר את עצמו בארגז של חוקי הטבע, של הטבעיות הקבועה, שזה החוכמה. ואנחנו יכולים להגיע לרצון רק דרך החוכמה, אף פעם לא ישר לרצון. בכל מקום שדבר על הרצון וגם חוכמה. החוכמה היא בשבילנו הכלי, זה כמו שאי אפשר לראות נפש של בן אדם אם אתה לא רואה את הגוף שלו. כי בעולם שלנו, במציאות שלנו, אין נפש בלי גוף, זה מת, זה בן אדם מת, זה רוח רפאים, הוא לא קיים. בן אדם שאין לו גוף, אז הנפש נשארת, אבל בעולם הזה אשתו מתחתנת עם מישהו אחר, הוא לא קיים. אז בעולם הזה אין מציאות בלי גוף, אז גם אין רצון, אין תפיסה על הרצון בלי החוכמה. אבל יש, אז כאילו נגיד ככה, העולם הזה הוא כולו טבע, הוא כולו חוכמה, הוא כולו חומר. והרצון האלוהי מסתתר בתוך החוכמה הזאת, ועד זה כך מסתתר שהפילוסופים שסוברים קדמות עולם, הם לא רואים את זה. הם חושבים שבאמת הכל רק טבע, והכל רק חוכמה, ואין בכלל רצון, מרוב שהרצון מסתתר. ואנחנו רואים שמתוך החוכמה עצמה, הם חופרים בה, רואים בה את הסדקים, רואים בה את המקומות שהיא לא נדבקת, ואז מבינים שיש משהו מעל החוכמה, אז זה, כאילו, זה המהלך של כל המציאות. כל העולם הוא כזה שהוא חומרי, הוא שכלי, הוא לפי חוקיות, חוקיות של חוקי הטבע, הפיזיקה, המתמטיקה, הלוגיקה, והרצון מתחבא שם באיזה צורה מאוד נסתרת, מאוד, לא, ממש נסתרת. זה סוד, זה הסוד של העולם, שיש רצון. זה, 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 אולי זה החידה שהחזון איש הרגיש, שאומר, העולם הזה כולו נראה כזה מכונה, כזה סכר, כזה חוקי טבע, כזה חומר. אבל לא יכול להיות שזה ריק, לא יכול להיות שזה חלול, לא יכול להיות שזה טכני. לא יכול להיות שכל עולם כולו רק טכני, משהו לא נותן לי מנוח, אני לא יודע מה, כי זה נסתר, זה סוד, זה חידה. אבל משהו, אני מרגיש שיש שם איזה חידה, אני לא יכול באמת לקבל ולהיות רגוע שהכל רק טכני. הכל רק מחוש שעון שוויצרי משוכלל שהולך עם הגלגל לשיניים שלו. כמו שאלה שקדמו את העולם אומרים. שפינוזה, הוא ניסח את העמדה שלהם מאוד חזק. והוא אמר שהעולם כולו זה מערכת של גלגלי שיניים. ואין הכל טכני, הכל שכלי, הכל מתמטי. אז, וזה האלוהות. אז חסר משהו, חסר משהו. זה יבש מדי, זה ריק מדי, זה טכני מדי, זה אי אפשר, הלב לא שורד את זה. הוא לא יודע מה כן. אבל את זה הוא לא יכול לסבול, הוא רוצה, יש איזו חידה, אז זה העולם. עכשיו, העולם הוא פיזי, יש בו מקומות, יש הר סיני, יש בית מקדש, יש ירושלים, יש חיפה, יש תל אביב. עכשיו, בטבע יש מקומות. עכשיו, יש מקומות מסוימים בטבע, שהמקומות האלה נקרא מהם הכיסוי של הטבע. המעטפת, הגוף, הבשר, החומר, השכליות, החלק הטכני, החלק הטבע, הוא כאילו נקרא במקומות האלה. הטבע זה דבר חומרי, אז אתה יכול, זה כמו מכנסיים, אז בברך נהיה חור. אז כאילו במכנסיים יש מקומות, יש למעלה, יש למטה, יש את המקום של הברך, שם נהיה חור. אז הטבע יש לו מקומות מסוימים, אז יש לו את המקום ירושלים, זה מקום מוגדר, יש נונצטיק, בווייז, אתה יכול לראות, זה פה זה ירושלים, זה בית המקדש. במקום הזה הטבע נקרא פשוט, הוא מתגלה הרצון בצורה שהטבע לא מזכיר אותו, שהסוד יוצא החוצה. עדיין יש שם כלים של צבע, אבל הכלים של צבע הם מגלים את הרצון בצורה שכל מי שמסתכל מיד רואה. וזה לא נסתר, זה לא סוד. הרמב"ן מדבר הרבה על ניסים גלויים וניסים נסתרים. הטבע זה ניסים נסתרים. אבל יש מקומות מסוימים בטבע שזה מקומות שאתה יכול למדוד את הנונצניק שלהם. ששם הטבע משתנה, והניסים שם הולכים להיות ניסים גלויים. כל הטבע הרגיל זה ניסים נסתרים, שם ניסים גלויים. זאת אומרת, נס זה הרצון. הפירוש של המילה נס זה גילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי הרצון שלו זה לא כפוף לשום דבר שכלי. וזה עצמותו, זה גילוי של עצמותו בצורה החיה. הוא פתאום לא איזה שכל, הוא לא איזה מכונה, הוא לא איזה מושג, הוא לא רק מי שברא את הטבע. הוא חי, הוא אש, הוא אלוהים, הוא נוכח לי פה כישות שיש לה רצון. זה פגישה חיה, זה פגישה, כן, זה גילוי. ובגילוי הזה אז רואים שהוא רוצה, שהוא באמת כן, כמו מה שמדברים אומרים שכל הזמן אליהם רוצה, וכל הזמן מה שקורה זה כי הוא רוצה, זה הסוד של הדברים. הרמב״ם לא אומר שזה לא נכון, יש המקומות שהוא אומר שיש, הוא מביא בחלק ג' בפרק אפי, הוא אומר מהפסוקים רואים, מהרבה פסוקים רואים שכתוב כן כמו המדברים, בסוף פרק אחרון של חלק שני הוא גם אומר כמו המדברים, שהכל זה רק הרצון, עת אחר עת, לא רק פעם אחת בששת ימי בראשית. אז זה הנבואה וזה הניסים, זה השראת שכינה, זה הניסים. והניסים זה אור נברא. מה פירוש אור נברא? קודם כל זה אור. אור זה הבנה. אתה פתאום מבין שאלוהים זה לא רק חוקי הטבע. אלוהים זה אש אוכלה, פה אל פה, פנים אל פנים, פה אל פה, משה רבנו נאמר, פה אל פה אדבר בו ולא בחידות. ועם ישראל בקבלת תורה אמרו שהם ראו את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, פה אל פה. זה דבר כזה, זה האמת. והאמת הזאת מתגלה, אז שהאמת מתגלה זה המילה אור. המילה אור זה שרואים את האמת. בחושך לא רואים את האמת, ובאור רואים את האמת. זה הפירוש של אור וחושך. אז אלוהים ברא אור, זה האור שנראה את הרצון שלו, והאור הזה הוא, הטבע מסתיר אותו, אז הוא פינה מקומות מסוימים בטבע, ששם האור הזה כן מתגלה, שזה בית המקדש, הר סיני, בזמן שהיה מתן תורה, וכל המקומות האלה, וזה שזה נקרא אור נברא, זה הכוונה, כשאנחנו רואים את הניסים, אנחנו רואים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כאילו חי, הוא מראה לי ניסים, זאת אומרת, זה גם, זה מה שאומרים ביציאת מצרים, המהר"ל מדבר על זה, יש עוד, כאילו, הניסים של יציאת מצרים, עשרת המכות, אז נדמה לי שזה במהר"ל כתוב, שהוא אומר, זה הטבע הסודי של המציאות כולה תמיד, העיקרון של ניסי מצרים, זה נגיד, כתוב שהיאור היה דם, אז אם מצרי היה לוקח, מכניס כוס ליאור ושוטה, היה לו בכוס דם. אבל אם ישראל היה מכניס כוס ליאור ושוטה, זה היה מים. אז שואלים, אני חושב שיש את זה במעלה באיזשהו ניסוח, כאילו, ישראל שתה מהיאור מים, המצרי שתה מהיאור דם. מה יש ביאור בלי שישראל או מצרי שוטה? מדעית. בוא נלך לבדוק מדען שהוא לא ישראל והוא לא מצרי, הוא ניטרלי. הוא רוצה לבדוק מה יש ביאור כשאף אחד לא שותה. מה זה? יש שם דם ובשביל ישראל זה נהיה בנס מים, או שיש שם מים ובשביל המצרי זה נהיה בנס דם? לכאורה צריך להיות או ככה או ככה, כאילו אובייקטיבית, המציאות האובייקטיבית, המדעית. אם זה מים, אז ישראל שתה את זה טבעי, כמו שזה היה תמיד. קרה רק למצרי שהיה לו נס, שזה נהפך לו לדם, או להפך. אז אומרים, לא, זה לא, כתוב שהיאור היה דם, לא שהיאור היה מים, ורק ברגע שזה נכנס לפה של המצרי, זה יתהפך לדם, או לכוס של המצרי. ואם זה כוס של צרפתי, והמצרי, והוא משקה את המצרי, אז זה יהפך לדם רק בפה של המצרי, וכוס זה לא ידע, מה? לא, הפשר כזה, אין מציאות אובייקטיבית בכלל. אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית, זה דמיון שהמדע המציא. אין מציאות אובייקטיבית, המציאות זה דבר השם, אבל השם מדבר עם כל אחד לפי מה שיש לו להגיד, לא. על המצרי הוא כועס, אז הדיבור של המציאות היא של המצרי, המציאות, כולה אצלו זה דם, ואצל ישראל הוא אוהב אותו, אז המציאות כולה זה מים, ואין מציאות אובייקטיבית, אין בכלל דבר כזה, זה הכל גילוי רצון השם, והרצון השם זה לא אובייקטיבי, הרצון השם זה לעשות טוב לישראל, ולעשות רע למצרי, אז הוא עושה טוב לישראל ורע למצרי, וזה המציאות, זה המציאות שהמים, שביאור יש משהו שהוא הוא לא מוגדר, אין לו הגדרה אובייקטיבית, המדע לא יכול לגלות מה ההגדרה האובייקטיבית שלו, כי זה דיבור, זה לא מציאות מדעית, המציאות היא דיבור, אז תקשיב, באיזה אוזן יש לך, אם יש לך אוזן של מצרי, אתה שומע פה שמדברים איתך בדם, יש לך אוזן של צדיק, אתה שומע שמדברים איתך במים, ואין איזה משהו אובייקטיבי, זה רצון השם, רצון השם הוא לא אובייקטיבי, הוא רוצה לכל, הוא לא משועבד לחוכמה, לשכל, להגדרות, לטבע, הוא מעל כל זה. וזה הטבע האמיתי, זה המציאות האמיתית, זה הסוד של המציאות. רק מה שקרה שם, אותו דבר עם חושך. למצרי זה היה חושך בחדר, לישראל היה אור בחדר. אז לא היה שאלה מה יש בחדר כשאין שם לא מצרי ולא ישראל, יש שם אור או חושך, אין שאלה כזאת בכלל. אין מציאות אובייקטיבית, יש קדוש ברוך הוא, יש רצונו וזהו. אין מציאות אובייקטיבית בכלל. אז זה הסוד של העולם, והסוד הזה היה גלוי אז בימי מצרים, ובגלל זה אומרים בהגדה של פסח, שאני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא מלאך, אני הוא ולא אחר. כי תמיד כל המציאות זה לא אני ולא אחר. המדברים אומרים שמה שאנחנו אומרים בגדה של פסח, אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שליח. אז המדברים אומרים, זה תמיד ככה בכל מקום, בכל דבר, זה תמיד רק השם. אנחנו אומרים, לא, ההנהגה של השם נכון שהכל מתחיל ברצון. הרב אומר, אנחנו באמת סוברים שחידוש העולם, אבל זה מכוסה על ידי החוכמה, זה מוסתר על ידי החוכמה, זאת אומרת, הרצון שלו מוסתר בטבע. זה הפירוש שבששת ימי בראשית, הוא שם תנאי, הוא ברא את הטבע, הוא שם תנאים בטבע, זאת אומרת, אז הוא עשה מה שהוא רוצה, לא מה שהטבע. זה התחיל מהרצון, אבל ברגע שנגמרו ששת ימי בראשית, נכנסה שבת, כל הרצון התכסה בטבע, וזהו, ומאז הוא בטבע. והטבע מסתיר את הרצון. אז הם מדברים, אומרים, לא, הטבע לא מסתיר את הרצון, אין דבר כזה טבע. אז הרמב״ם אומר לו, אי אפשר ככה, כי אז אין, הדרך שלנו לגילוי אלוהות זה דרך החוכמה, בלי החוכמה אין גילוי. אז אי אפשר שיהיה רק רצון, אבל החוכמה מגלה על הרצון. אז בעצם, כאילו, הסוד של החוכמה הוא הרצון. כאילו, אי אפשר להוציא את הסוד החוצה, אי אפשר לקלף את האור בלי שהוא יהיה בכלי. אחרת הוא מסנבר ואתה לא רואה כלום, ואז הוא לא אור. אז זה צריך טבע. אבל יש מקומות בזמן יציאת מצרים שהסוד של הטבע יוצא. עכשיו, זה השראת שכינה. שהניסים. עכשיו זה נקרא אור נברא, כי אנחנו לכאורה כשאנחנו רואים נס, אז אני אומר, אני רואה פה את רצונו שהתברך שהקדוש ברוך הוא, שהוא עצמו רוצה שיהיה אוהב את היהודים, והוא שונא את המצרים, אז הוא עושה ליהודים אור ולמצרי חושר באותו חדר, או שותה מים או שותה דם. אז לכאורה ראיתי את עצמותו התברך, כי רצונו זה עצמותו. אז הרב אומר, לא, לא, אל תתבלבל. משה רבינו ביקש, הרי נינה את כבודיך, תראה לי את עצמותך ממש, אז הוא אמר, לא יראה אני אדם וחי. עוד פעם, זה לא ראייה בעיניים, זה ראייה שכלית, ראייה בהבנה, להבין, בעיני השכל, בעיני הלב, בעיני איזה עיניים שיש לנו. אז הוא אמר למשה, זה לא, אדם לא יכול להשיג את עצמותי. עכשיו, רצונו זה עצמותו, ואם אני רואה שביציאת מצרים אני נמצא שם, ואני רואה שרצונו לאהוב את היהודי ואת המצרי לסנוע, וזה, כל המציאות זה רצונו. אז בעיני השכל שלי ראיתי את עצמותו, כי רצונו זה עצמותו, אז הרמב"ם, לא, לא פה. זה אור נברא. זאת אומרת, הוא ברא, דרך לגלות את רצונו, שזה לא רצונו עצמו, זה כלי נברא, שהוא משתמש בכלי הזה כגם, זה כלי לאור, זה לא אור בלי כלי באמת, אבל זה כלי אחר, זה כלי יותר שקוף, יותר זך. זאת, הטבע הוא כלי לגלות את רצונו, אבל זה כלי שהוא מאוד מסתיר. אתה צריך... הכלי אומר לך שאין בכלל רצון, הכל רק טכני, הכל רק חומר, הכל רק טבע, ובשביל לגלות את הסוד אתה צריך לדפוק את הראש בקיר כל החיים, להתרסק שם בציפורניים, לגרד, ברוסית אומרים ללכת על האוזניים, אתה צריך ללכת על האוזניים שלך בשביל לגרד משם טיפה מהסוד שמתחבא מאחורי זה. עכשיו, הכלי שהיה ביציאת מצרים הוא כלי הרבה יותר שקוף, הרבה פחות אגרסיבי, הרבה פחות חומרי, הרבה פחות סתום. במקום כלי מאבנים, זה כלי מזכוכית, מקריסטל, מבדולח. הוא הרבה יותר קל לראות את דרכו, את האמת. אבל עדיין אתה רואה את האמת בכלי, יש שם צמצום. בגלל זה אור נברא. זה, אל תחשוב שראית את האינסוף ברוך הוא לא דרך צמצום. זה גם משה רבנו לא זכה. אלא יש כאן צמצום בכל זאת, הניסים האלה, הרצון הזה, זה לא רצונו בלי שום תיווך, בלי שום כלי, איכשהו באמת הוא עצמו, שזה, רצונו זה הוא. אז רצונו שהתגלה ביציאת מצרים, זה לא עצמותו, איך שהיא נקי, נטו, בלי מחיצות, בלי כלים, בלי כלום, אתה משיג, אתה תופס אותו עצמו, כי תפסת את רצונו, זה לא ככה. זה אור נברא, הוא ברא, הכוונה, הוא ברא את הצורה הזאת שאתה רואה את הרצון שלו. הוא ברא משהו שמראה לך את הרצון שלו, אתה לא רואה את הרצון שלו ישיר אותו, אלא אומר, אותי אתה לא רואה, אני אברא לך משהו, וזה כל המהלך של הטבע, שהוא נודע על ידי מעשיו, הוא בורא ואנחנו מכירים אותו דרך בריאתו. אז הוא ברא את הטבע ואנחנו צריכים להכיר אותו דרך הטבע. פה הוא ברא משהו שהוא גם בריאה, הוא גם כלי, הוא גם לא הוא עצמו, אבל הוא הרבה יותר זך, הוא הרבה יותר דק, הוא הרבה יותר מזוכח מהטבע, אז רואים שם הרבה יותר מהסוד, ועדיין זה נברא, זה כלי. זה אור נברא. אור זה כוונה, רואים את האמת, אבל אתה רואה את האמת דרך משהו שהוא ברא להראות לך דרך הבריאה הזאת את האמת, לא, אתה לא רואה את האמת ישר עליו, ערום. זה לא, אבל זה אור נברא. עכשיו, האור הנברא הזה הוא רמה אחרת של טבע, אפשר להגיד, כי הוא גם כלי לרצון, אבל הוא כלי הרבה יותר שמראה. אז יש מקומות, הטבע הוא גשמי, הוא מחולק למקומות, יש מקומות ששם הטבע הרגיל לא עובד, ועובד טבע אחר, האור הנברא. ואנשים באים לשם, אנשים באים לבית המקדש, והם רואים את כל הניסים. אז יש להם ראייה של הסוד של העולם, הסוד של המציאות, שזה הרצון של האלוהים, שזה ניסים. וזה הפירוש שהשכינה זה מה שאומר כאן, כבוד השם פעמים רוצים בו האור הנברא, אשר ישכינהו אלוה במקום כלשהו, להגדלה, ושאנשים יראו את הגדולת הבורא, על דרך המופת. הגילוי של האלוהות היא על דרך נס, לא על דרך טבע. זה השכינה, זאת אומרת, זה האור הנברא אשר ישכינהו. אז זאת אומרת, עכשיו, הנבואה היא רואה את כל העולם ככה. תכף נגיע לזה. אז זה הפירוש שכינה. ראינו בפרק ט' למדנו, אז בפרק ט' הוא גם דיבר על זה, על כיסא. אז הוא אומר, הוא מדבר מה זה כיסא, כל מקום נישאו האלוה ויחדו באורו וזוהרו, כמקדש או השמיים נקרא כיסא. אז עוד פעם, זה אורו, זה הכוונה אור הנברא, שהוא מגלה את עצמו דרך ניסים. וזוהרו, זוהר זה הכוונה, זה אור שאתה לא רואה מאיפה האור בא. אם כן, אז זה הכוונה, כי גם הניסים הם עדיין רק הזוהר. זאת אומרת, זה לא ראה שהקדוש ברוך הוא עצמו. זה אור, אבל אין לך את מקום. זוהר זה הכוונה, אם נגיד אני פה בחדר ויש לי סדק, החלון שלי פתוח, ונכנס קרן שמש על השולחן, אז נניח השמש מסתתרת לי פה מאחורי החלון, אני לא רואה את השמש, אבל אני רואה על השולחן ריבוע מואר שבא מהשמש, אז זה נקרא הזוהר של השמש, אני רואה אור, אני יודע שהאור לא נוצר מהשולחן, זה לא שהשולחן הפך לפנס והוא פתאום נהיה זרחני והוא מאיר, אז איך יש לי על השולחן ריבוע אור? האור בא ממקום אחר, מאיפה? אני לא רואה, אני מסתכל בחלון, אני לא רואה את השמש, כי השמש היא בזווית, היא מאחורי, היא מסתתרת. אז אם אף פעם לא ראיתי את השמש, אז אני אומר, אני לא יודע מאיפה האור הזה בא. אני לא רואה, אני מסתכל בחלון, אין שם שום דבר מאיר. אבל יש לי ריבוע אור על השולחן, וזה אור שהוא לא נובע מהשולחן, הוא בא מאיזשהו מקום, מאיפה לא יודע. זה נקרא זוהר, אור כזה נקרא זוהר, שאתה רואה את האור ואתה לא רואה מאיפה הוא בא. אז זה אומר שהאור של ההתגלות דרך ניסים, דרך שכינה, זה זוהר. זאת אומרת, זה מש... בגלל זה זה אור נברא. אתה לא רואה את המקור עצמו, אתה לא רואה את האלוהים עצמו, אבל אתה רואה זוהר שלו, אתה רואה ניסים, זה, ניסים זה מין התגלות של איזה רצון שמעל הכל, שהוא חופשי, שהוא עושה מה שהוא רוצה נהיה המציאות, ו... זה אור שנובע מהרצון האלוהי, בלי שאתה רואה את עצם הרצון האלוהי בעצמו, זה נקרא זאת. אז כל מקום שהטבע פינה, הטבע לא תקף שם, הטבע הרגיל, אלא יש שם את המהלך הזה של ניסים ושכינה ואור הנברא, כמו המקדש, שהוא ניסים או השמיים, נקרא כיסא. אז עכשיו, הנושא של שמיים זה הוא מדבר עליו בחלק ב' פרק י"ט, בחלק ב' פרק י"ט הוא מתווכח עם אלה שאומרים קדמות העולם, שהכל שכל והאלוהים שכל והכל שכל, ושיטת קדמות העולם, מתווכח איתה. אז הוא מביא ראייה שיש גילוי בטבע עצמו, יש גילוי שיש דברים מעל הטבע, שיש רצון, לא רק לפסמה. אז הוא מביא מגרמי השמיים, והוא אומר, יש לו קושיות על בחר, יש לו כאן כמה קושיות לפי איך שהוא הבין את הגלגלים והכוכבים, צריך קצת להכיר את האסטרונומיה שלהם, אבל השאלה הכי מובנת בשבילנו זה השאלה על פיזור הכוכבים. הוא אומר, באזור מסוים יש מעט מאוד כוכבים, באזור מסוים יש צפוף. מה, למה? תסביר לי את זה בספר. אז הוא אומר, אתה לא יכול להסביר את זה בספר. ועכשיו, הוא אומר גם, עכשיו, הוא אומר, בטבע שלנו, בטבע הארצי, יכולים להיות דברים כאלה, וזה לא הוכחה על הרצון. כי הטבע הארצי, הוא אומר את זה כאן בפירוש, לא יקרא את זה בפנים, הטבע הארצי זה חומר שמורכב מארבע יסודות, וארבע יסודות כל הזמן משתנים. זאת אומרת, המינון, כל חומר בעולם מורכב מארבע יסודות. עכשיו, התרכובת הזאת היא כל הזמן האחוזים, כמה מיסוד הזה, כמה מיסוד הזה, כמה מיסוד הזה, זה כל הזמן משתנה. וגם כל המיזוג משתנה כל הזמן, זה כל הזמן בתנועה, זה אף פעם לא עוצר. המיזוג זה הכוונה, ארבעת היסודות זה לא סתם תערובת, זה כמו בישול מרת. הם משפיעים אחד על השני, הם משנים אחד את השני, מפעילים פעולות אחד על השני, כי אחד יבש, אחד לח. אז היבש מייבש את הלח, הלח מרטיב את היבש, ואחד קר ואחד חם, אז הקר מחמם את החם, החם מחמם את הקר, אז זה כל הזמן עושה עבודה שם, זה כמו מרק מתבשל, משפיעים, כל היסודות משפיעים אחד השני, והשפעות האלה משתנות גם, חוץ מזה שגם המינונים משתנים, וזה כל הזמן בתנועה, וזה מייצר דברים שנראים לנו כמו מקרים. הוא אומר, אם נגיד, המדברים אומרים שאם יש שיח, כמו גרניום, שמאותו שיח יכול לצאת פרח ורוד או פרח אדום, אז הם שואלים, למה דווקא הפרח בצד הזה יצא אדום והפרח בצד השני יצא ורוד? למה לא הפוך? נגיד, הגנטיקה אומרת שנגיד, המדע יכול להסביר למה יש בצמח אופציה לצבע ורוד או צבע אדום בפרח. אבל המדע אף פעם לא חסביר לי למה דווקא נפל, שהפרח שקרוב לגדר הוא אדום והפרח השני ורוד ולא הפוך. אי אפשר להסביר את זה בספר. אז הרבה אומר, מזה אתה לא רואה רצון אלוהי, כי אתה תמיד יכול להסביר דברים כאלה, כי בתנועה של מזג היסודות. זו תנועה שהשכל לא יכול להבין אותה, אבל היא חלק מהטבע. היא דבר טבעי, היא לא דבר ניסי. זה לא נס. אז זה לא משהו, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה חלק מהטבע. והשכל לא יכול בדיוק להסביר למה היסודות זזים ככה ולמשתנים ככה, הוא אומר שזה מסיבוב הכוכבים, או הוא משפיע עליהם, אולי, לא משנה, לא ניכנס לזה, זה חלק מהטבע, זה סוגיה בפני עצמה, איך זה חלק מהטבע, ואני לא רוצה להתפשט. אז הוא אומר, אבל השמיים הם לא מורכבים מהרבה יסודות, יש שם יסוד, חומר חמישי, שהוא אחיד, הוא סטטי, הוא קבוע, הוא לא, אין בו מיזוג, אין בו הרכבה ואין בו שינוי של הרכבה. אז שם אתה לא יכול להגיד שהשינויים הלא שכליים הם באים ממיזוג היסודות. זה, אתה לא יכול, בשמיים אתה לא יכול להגיד זה, בארץ אתה כן יכול. אז זה הבדל בין השמיים לארץ, שכל המקומות הלא שכליים בארץ תולים אותם בשינוי מזג היסודות. אבל בשמיים שאין מזג יסודות, הכל חייב להיות מוסבר בשכל, ואם משהו שם לא מוסבר בשכל, אז זה גילוי רצון אלוהי. אז זה ההבדל בין, זה הנושא של שמיים דווקא. והוא אומר, ובא בעניין אברהם, ואמר, ואין ראיה אצלי על הכוונה, הכוונה זה רצון, שהקדוש ברוך הוא ברא ברצון, יותר גדולה מהתחלפות תנועות הגלגלים בשמיים, כל הנושא הזה של השמיים שהוא לא מוסבר בשכל. ולזה תמצא נביאים כולם לקחו הכוכבים והגלגלים מופת על מציאות האלוה בהכרח. מציאות האלוה זה לא הכוונה אם יש אלוהים או אין אלוהים, אז אין ויכוח, גם מי שסובר קדמות העולם הוא מאמין באלוהים, אלא כוונה אלוהים של רצון, לא אלוהים של שכל. על זה אומר מציאות אלוהים, שאם בשמיים יש דברים שהם לא שכליים, ואי אפשר לתלות אותם בהרכבת המזג היסודות, אז זה גילוי על רצון. אלוהים, סתם אלוהים יש מקור אחד, אז זה, אין על זה שאלה, אבל השאלה אם הוא רצון, זה בעצם ה... על זה מביא, אז זה הכוון המציאות האלוה, המציאות האלוה כרצון. אז הוא אומר, זה מופת על מציאות האלוה בהכרח. הוא בא בעניין אברהם מבחינתו בכוכבים, מה שכבר התפרסם. ואמר ישעיה מעורר על לעשות הראיה בהם, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כי תראו שאלוהים הוא גם רצון, הוא לא רק שכל. כי יש בשמיים דברים לא שכלים. וכן ירמיהו אמר עושה השמיים, ואמר אברהם השם אלוהי השמיים, ואמר אדון הנביאים רוכב שמיים, כמו שבארנו, וזוהי הראיה האמיתית אשר אין ספק בה. אחר כך הוא אומר שזה לא ראיה של 100%, זה ראיה של 99.9%, כי עדיין צריך לשמוע על זה ששיטת קדמות העולם היא לא מוכרעת, אין לנו הכרעה בשתי השיטות, אז הוא אומר, זה ראיה גדולה, אין בספק, הכוונה היא משכנעת לגמרי, כי זה 99.99% חייב להיות נכון, אבל לא 100%, כי אין לנו חיתוך, אין לנו הוכחה חותכת לאחד מהצדדים, זה אומר בהרבה מקומות. אז זה הפירוש של השמיים עם כיסא, כי בשמיים זה בעצם נס, גם זה דיוק שעומדים עליו בחלק א' פרק סמכוו, הוא אומר, והלוחות מעשה אלוהים הם. אז הוא אומר, הכוונה שמציאותם טבעית, מעשה אלוהים זה מציאותם טבעית, כי כל הדברים הטבעיים יקרו מעשה השם. ואז הוא אומר, הוא אומר, תראה מציאות הכתב בלוחות יותר מופלא ממציאות הכוכבים בגלגלים? כמו שזה ברצון ראשון, לא בכלי עשה עם, הכוכבים, כך יהיה זה הכתב הכתוב ברצון ראשון, לא בכלי. זאת אומרת, שהוא מדבר, הוא אומר מה אתה מתפלא מהנס של הלוחות הברית, יותר מה שאתה מתפלא ממציאות הכוכבים הגלגלים. הוא אומר, כמו שמציאות הכוכבים בגלגלים ברצון ראשון, לא בכלי עשם. כלי זה הכוונה, החוכמה היא כלי לרצון. בכוכבים יש דברים שאין בהם חוכמה, הפיזור של הכוכבים, אין לו שכליות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה את זה לא דרך הכיסוי של חוכמה, שהכל מוסבר בשכל, כי זה אתה לא חסבר בשכל, אלא גילה את רצונו, הוא אומר, ברצון ראשון עשם, לא בכלי. כלי הכוונה, חוקי הטבע, החוכמה. אז הוא אומר, לא, הוא לא מסתיר את רצונו בכלי של הטבע, של החוכמה, אז זה כמו נס. זה רצונו שהוא לא בכלי, הוא בכלי אחר של אור נברא של ניסים. זה גם סוג של כלי, אבל הרבה יותר זך, הרבה יותר עליון, הרבה יותר מאיר. אז הוא אומר, כמו כוכבים, ככה גם הכתב בלוחות. אז כאילו, שואלים פה, למה הוא הולך דווקא לכוכבים? הוא יכול להגיד, כל דבר בטבע זה ברצונו, אלא הכוונה כזאת, שבאמת בטבע הארצי לא רואים שכל דבר זה ברצונו, כי הכל הולך לפי חוקי הטבע, וכל מה שמקרי ואין לו הסבר שכלי, אנחנו אומרים זה בגלל שינוי מזג היסודות. אז אין לנו שום גילוי לרצון אלוהי שמגלה את עצמו כרצון. אז בארץ אין לנו את זה. אז בגלל זה הוא צריך ללכת לכוכבים, שם יש לנו את זה. אז בגלל זה הוא אומר, תראה מציאות הכתב בהלכות יותר מופלא ממציאות הכוכבים בגלגלים. הוא דווקא הולך למציאות הכוכבים בגלגלים, זה לא מקרי. הוא לא סתם בחר איזושהי דוגמה, הוא יכול להגיד, הפסים של הזברה זה לא פחות פלא מהלוחות הברית, זה גם פלא, איך יש לזברה פסים. אז אלוהים רצה שיהיה לה פסים, אז פה אלוהים רצה לעשות לוחות הברית. אז לא, ובזברה אנחנו רואים שהפסים שלה, אם אין להם הסבר שכלי, אז זה בא בגלל שינוי מזג היסודות, שהחומר משתנה עם המזג שלו, שהוא מקבל פה את הצבע הזה ופה את הצבע הזה, וגם אם אנחנו לא יודעים בדיוק להסביר את זה, אבל הכוכבים, אין שם שינוי מזג היסודות, אז על זה אנחנו מסתכלים, ששם באמת יש גילוי של רצון אלוהי, שהוא אומר, רצון ראשון, ברצון ראשון לא בכלי, כלי זה החוכמה, זה החוקי הטבע, זה השכל, אז זה רצון שהוא לא בכלי, לא בכלי של הטבע, אלא בכלי אחר של אור נברא, שהוא לא נקרא כלי ביחס לטבע, הטבע זה הכלי הכבד. אז אותו דבר גם לוחות הברית, זאת אומרת, לוחות הברית זה משהו שקרה על הארץ, אבל הוא שמימי. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להסביר את לוחות הברית בגלל שינוי מזג היסודות. זה לא עובד. היו שם ניסים, ממש ניסים. זה לא, שינוי מזג היסודות לא יכול להסביר ניסים. יכול להסביר שאלות למה הפרח הזה ורוד והפרח הזה אדום. למה לזברה יש פסים ולצבי אין פסים. כי החומר שלו קולט ככה והחומר שלו קולט ככה, כי זה מזג היסודות של החומר שלו. אבל אם יש ניסים, בלוחות הברית, כתוב כל מיני ניסים שעולים, אבל נגיד, כך את הנס המפורסם שהמם סופית, כאילו, האותיות היו חקוקות בלוח מקצה לקצה, מפולש, זאת אומרת, החקיקה של, נגיד, וו היה חור, חור מאורך בלוח, שכאילו הייתי יכול להציץ בוו ולראות אתכם דרך מהצד השני, זה היה מקצה לקצה. זה לא היה רק שקוע באבן, אלא זה היה עד הסוף של האבן. אז אם יש מהם סופית, אז האמצע של המהם סופית צריך ליפול, כי הוא מנותק מכל האבן. יש שם ריבוע שהוא מצד לצד חקוק, אז מה שבאמצע נופל, לא נפל. נשאר במקום, איך זה יכול להיות? אז אתה לא יכול להסביר שינוי מזג היסודות, גרם לחומר לקבל את הצורות דווקא בסגנון הזה ולא בסגנון הזה, כי זה נס. אז זאת אומרת שהלוחות הברית, הם הפכו להיות משהו שמימי, במקום משהו ארצי. בארץ רואים רק טבע. והסוד של הטבע זה סוד כל כך קשה להגיע אליו, כל כך עמוק, כל כך דורש לימוד אדיר. כל הפיזיקה של אריסטו, זה שנים של התבוננות, לראות שיש שם סוד, שיש שם משהו מעבר לטבעיות. וחכמים מאוד גדולים, שפינוזה, בנוש, תסתכלו על הטבע ולא רואו בו את הסוד. עד בכך הסוד קשה להשגה, שגם חכמים ענקיים יכולים לבדוק את כל הטבע ולחקור אותו שנים ולא לראות בו את הסוד. אז בשמיים רואים את הסוד, והלוחות הברית, הוא אומר, זה כמו שאתה מסתכל על השמיים, ואתה רואה את פה צפופים כוכבים ופה מרווחים הכוכבים, וזה מגלה לך על רצון אלוהי. אז נכון, זה נס, זה לא יכול להיות מוסבר בשינוי מזג היסודות, זה מוסבר בגילוי רצון אלוהי, כמו שבשמיים אתה רואה את הכוכבים מפוזרים ככה או ככה. רק עוד דבר אחד, וזהו, זה דבר אחרון, אני חושב, בנושא הזה, של נס, שזה מחבר את הנס לנבואה. בפרק האחרון של חלק שני, מנחת, הוא לא נקרא את הפרק, הוא רק אומר, הוא אומר ככה, שבשפה של הנביאים, הם מייחסים כל דבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא אומר, נגיד, בן אדם הלך על הגג ונתקל באבן ונפל, והוא נפל מהגג ונשבר לו הראש והוא מת. אז אנחנו, לפי החכמים, לפי איך שאנחנו, אנחנו אומרים, זה לא, הוא אמר הרי בפירוש המשנות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה עת אחר עת. הוא רצה פעם אחת בששת ימי בראשית ומאז הכל הולך על טבע. זה ההסתר, זה הכלי של הטבע. אז אנחנו אומרים, הבן אדם הזה מת באופן טבעי, הוא לא הסתכל, הוא נתקל, נפל, מת, אז הוא מת מכוח הטבע, אז אלוהים רצה שיהיה הטבע, אז אלוהים רצה שימות, אבל זה לא שעכשיו הרגע היה רצון אלוהי על שימות, אלא אם כן זה צדיק, ולצדיקים יש השגחה, השגחה עוד פעם מחזיר אותנו לגילוי הרצון האלוהי עכשיו, בדבר הזה, זה השגחה ויש אותה לצדיקים, כי הם לא צריכים כל כך את המכסה של טבע, את ההסתרה של טבע, את הכלי של טבע, הם רואים מעבר לזה, אז מתגלה להם הרצון, זה השגחה שהחכמים זוכים לה. אבל אפילו לא בן אדם, בן אדם יש, נגיד, אם הוא צדיק, אז יש לה השגחה, אבל סתם העץ זז ברוח, היה שם אגוס קוקוס, אגוס קוקוס נפל על הקד של מישהו שבר אותו. אז אנחנו אומרים, זה לא שאלה אם רצה עכשיו שהקד יישבר. יש טבע, הרוח, הזיזה את האגוס קורקוס, הוא ניתק מהעץ, הוא כבר היה בשל, נפל על הקד, הקד נשבר, הכל טבע. ואלוהים רוצה את זה רק בגלל שהוא רצה את הטבע, ועכשיו זה קרה באופן טבעי. אין פה איזה השגחה, נגיד הקד לא שייך לאף אחד, אין נושא של השגחה. היה שם איזה שבלול שנמח ומת. אלוהים, הוא מת על דרך הטבע. אין שם השגחה, זאת אומרת, אין גילוי רצון אלוהי עת אחר עת, עכשיו שהוא רוצה, עכשיו שהפילוזון הזה ימות. הוא אומר, לפי הטבע. אז הוא אומר, בשפה הנביאית אומרים, השם הרג את הפילוזון. ככה הלוויים מדברים, והוא אומר, אנחנו לא מדברים ככה. אבל הוא אומר, זה השפה שלהם. הוא אומר, יחסרו הנביאים, פעמים בדברי מסיבות ההם האמצעיות כולם, ויחסו זה הפועל האישי המתחדש אל האלוה, ואמרו שהוא עשהו. זאת אומרת, הם מתעלמים מכל הסיבות האמצעיות שזה הטבע, שזה כל הסיבות הטבעיות. אז הם אומרים לא, הם לא מסתכלים על התיווך של הטבע. הטבע הוא תיווך. יש את הרצון האלוהי, יש את הפעולה האלוהית, הוא המניע הראשון של הטבע, אבל זה עובר לחוקי הטבע ומתגלגל לפי חוקי הטבע, וזה זה, זה קורה שם פעולה טבעית שנפל לאגוז קוקוס ארפד הזן מסכן. אבל הנביאים מתעלמים מכל הסיבות האמצעיות ואומרים, אלוהים הרג את החיבזון. וככה כל דבר, כל דבר אצלהם זה, אריה טרף משהו, אז אלוהים הרג את המשהו הזה, לא אריה אכל אותו. הוא מביא דוגמאות שככה הם מדברים. זה הנביאים. אז הוא אומר, בהתחלת הפרק הזה, גם בהתחלה, הוא אומר, ואחרי זאת ההצעה היא שיש סיבות אמצעיות, שזה הטבע. שמע מה שעברהו בזה הפרק, והתבוננהו התבוננות מיוחד בו, מוסף על התבוננותך לשאר פרקי זה המאמר. הוא אומר, הפרק הזה שאני אומר שהנביאים ככה מדברים, זה השפה שלהם, תתבונן בזה התבוננות מיוחדת, בנוסף להתבוננות שלך בכל פרקי המאמר. כי כל הספר בעצם מדבר על הטבע. הנושא של הספר זה סוד מעשה מרכבה, סוד מעשה מרכבה זה האלוהים המופשט והאלוהים שבטבע. איך זה יוצא מזה, איך זה מתחבר, איך הרוכב שזה האינסוף, רוכב על החוכמה שזה הטבע. אז זה סתירה וזה הסוד מעשה מרכבה, כי אנחנו חיים בטבע, ואנחנו צריכים להישאר בטבע, אנחנו לא צריכים להפוך לאנשים מיסטיקנים שכמו צדיקים בסיפורי הבעל שם טוב שמגיעים לכל מקום בקפיצת הדרך וחיים כל הזמן על ניסים, זה אשליות, אין דבר כזה, זה גם לא... לא רק שאנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו לא צריכים לחפש את המדרגה הזאת, זה טוב לנו, הטבע הוא, אנחנו צריכים ללמוד איך הטבע הוא גילוי של האלוהות, שהוא החוכמה, ודרך החוכמה מגלים את האלוהות, זה לא, אנחנו צריכים לברוח מהטבע, וכל הספר מלמד איך הטבע לא סותר לרצון האלוהי, שזה גם נכון וגם זה נכון, וזה קשה לתפוס את שני הצדדים כאחד, אבל אנחנו צריכים להרחיב את המקום, להיות בגדלות מוחין, וכן לקחת את שני הצדדים כאחד. צד אחד, אני בן אדם טבעי, יש בעולם טבע, ועולם כן מתנהג לפי הטבע, ואחרי ששת ימי בראשית הכל קורה רק טבע, ואין רצון אלוהי עת אחר עת. זה מה שהוא כתב בפירוש, שחכמינו אומרים, אין רצון אלוהי עת אחר עת. אנחנו חיים בעולם טבעי, מה שקורה זה מהטבע, זה לא שעכשיו, אלוהים רצה עכשיו שיקרה לי משהו, זה כן, כאילו, כן, נפלה לי הכוס ונשברה, אז אני אומר, אלוהים, למה שברת לי את הכוס הזה? לא, תשים אותה במקום יותר טוב, תדאג, תיזהר שהיא לא תיפול, אז היא לא תשבר, זה טבע. אז, ויש בטבע הזה סוד, שהוא רצון אלוהים, וזה סוד מאוד עמוק, מאוד גדול, מאוד קשה, הוא לא יומיומי, אנחנו לא חיים בסוד, אנחנו חיים בטבע, ויש ברקע, בפנימיות הלב, איזו נקודה סודית שהיא מחוברת לצד של הסוד, אבל החיים עצמם זה הטבע. אז זה הנושא של כל הספר. איך אנחנו חיים את הטבע בלי לצאת מהטבע, ועדיין נשארים עם זה שיש גם אינסוף ורצון אלוהי, ואנחנו לא כופרים בזה. אנחנו לא נהיים כמו אנשי קדמות העולם שכופרים ברצון אלה, אנחנו הולכים גם וגם. שזה מאוד קשה, זה מאוד לא מובן מאליו. אבל זה הנושא של הספר. זאת אומרת, פה אני אתן לך התבוננות מיוחדת, מוסף על התבוננותך לשאר פרקי זה המאמר. הוא אומר, אני לימדתי בכל הספר משהו אחד, התבוננות אחת, פה אני נותן לך התבוננות אחרת נוספת בפרק המיוחד הזה. כי יש כאן מהלך של נביאים שאצלם הם באמת כן יוצאים מהטבע, הם רואים את הרצון האלוהי עת אחר עת, כמו שהמדברים אומרים, וזה צריך להיות נביא בשביל זה, כי הוא אומר שלמה אנחנו בעצם לא מקבלים את הדעה של המדברים לראות את הרצון האלוהי בכל דבר, אם זה הסוד אבל זה האמת, אז בוא נלף עם האמת, אז נוציא את הסוד החוצה, למה נשמע את זה בסוד? אם זה אמת, בוא נגלה את זה. בוא נשים את זה על השולחן, למה להשאיר את זה סגור? אז הוא אומר שזה הופך את הכל למעשה הבל וריק. זאת אומרת, אז אין לנו שום מושג למה דברים קורים, אין לנו מהלך, אין לנו הבנה, אין לנו... למה זה קרה כאלהם רצה, אבל לא, אני לא יכול להבין כלום, אני לא יודע איפה אני חי, מי נגד מי, מה עושים, לאן אני צריך ללכת, מה צריך לעשות, איך אני לא מבין את האלוהים הזה, הוא לא מדבר אותי בשפה שאני מבין, אז זה בעצם יוצר זרות מוחלטת, סתימות מוחלטת, הוא לא מדבר איתי, הוא עושה מה שהוא רוצה, לא מבין אותו. אז איך, אני לא מחובר עליו בכלל. הוא כפרי, מין יצור כפריזי. כי אני לא מבין את הרצונות שלו. עכשיו הוא רוצה ככה, למה? ככה. ככה רצה. כמו בן אדם שעושה כל הזמן דברים, אתה לא מבין כלום מה עושה, אתה שואל אותו, למה עשית? תסביר לי, דבר איתי. אז, כי ככה רציתי. למה? כי ככה אמרתי. תסביר לי, תדבר לי, תראה לי, אתה אבא שלי, לא יודע מה, תן לי מילה, תסביר לי מה, למה עשית, מה, תתייחס. לא, ככה רציתי, אתה לא מבין, אני גדול ממך, אתה לא חייבים את הרצונות שלי, מה זה, כאילו, אין פה, אי אפשר ללכת כזה. אז, יש בדיחה של ליטאים צוחקים על החסידים, שהליטאים לומדים איזו סוגיה בגמרא בעיון, ויש להם קושייה, כאילו רב הונא אמר בגמרא שככה וככה, אז בישיבה הליטאית יש להם קושייה, איך הוא יכול להגיד ככה, יש על זה קושייה, ואז הם עובדים על הקושייה וככה לומדים. ואז נכנס לשם חסיד, והוא שואל מה אתם לומדים, אז הם אומרים לו, רב הונא אמר את זה ויש לנו קושייה, אז לא, יש לכם קושייה על הקודש בורחו? זה תירי של הקודש בורחו. אתם מקשים עליו קושיות? השתגעתם? הוא אמר, זה מה שהוא אמר, תקבלו. מה, אתם חושבים, אתם בגובה שלו? אתם בגובה עיניים איתו? מה אתם מקשים עליו קושיות? הוא הקודש בורחו. אמר לכם, תעשו מה שהוא אומר. מה אתם שואלים? אז... זה הגוונה פה, אנחנו, לא, אנחנו כן שואלים, כי אחרת בשביל מה אני בכלל לומד, אז מה אני מבין מזה, הוא אמר יופי, אז זה לא אומר לי כלום. אז באמת אנחנו לא יכולים ללכת רק עם, כמו, ובאמת המדברים, זה קאט קנאית. היה איזה קאט שהייתה בסגנון דאש של היום, שהם רצחו בצורה אכזרית, והרמב"ם מהם ברח, בגללם הוא ברח מספרד, מואחידון קראו להם, והם היו תוצאה של קאט המדברים, הם באו מקאט המדברים, הם הקצינו את זה, אבל זה מביא לדאש, כי כאילו, תעשה מה שאומר לך, תשמע מה שאמרך, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע כלום, אמרו לך, תקבל, אל תתווכח, אל תשאל שאלות, אתה לא יודע כלום. אז אין יחסים, אין חיבור, אין שיח, אין דיאלוג, אז זה הופך לאלימות. אלוהים אלים כלפינו, ואם אנחנו מאמינים שהוא אלים כלפינו, אז אנחנו גם אלימים על הכופרים, ועושים עליהם ג'יהאד אלים. זה כל ה... כתם מדברים השתלטה על האסלאם. בזמן הרמב״ם, אבן רושד היה הלוחם הכי גדול, הוא מאוד נלחם של אישי הרציונלי, ולא לעבוד עם שכל, עם הבנה, לא ללכת עם הרצון הזה שאלוהים רוצה, אלוהו אכבר, אז אתה נכנס לניכור מוחלט, אין פה שום גילוי, אז כל ההבנה של הבריאה זה חיבור, זה גילוי, זה שיח, זה דיבור, שהעולם נברא בעשרה מאמרות, בדבר השם, זה הכל דיבורים, דיבורים. פה אין דיבורים, כי רצונו זה לא דיבור, ואין חוכמה, אז אי אפשר ללכת עם הרצון, אבל הנביאים כן, רק הנביאים, בשביל זה הם נביאים, זה עוד נושא בנבואה, שזה לא סתם שהם חכמים, שיש להם איזה ארגז כלים יותר טוב של כוחות חוכמה, שמצליחים עם זה לתפוס את החוכמה יותר טוב, אלא טוב, כבר נגמרנו הזמן, נמשיך עם זה, בסדר, נמשיך עם זה זה הכל, זה אנחנו כבר בתוך הפרק שלנו, אני מדבר על כל זה כי אצלנו אומר, קרא שירות הנבואה לנביא, או שכון השכינה במקום, ירידה. זאת אומרת, הוא משווה את הנבואה לשכינה, שכינה זה הכוונה מהלך של נס, ניסים גלויים, ונבואה זה גם עניין של נס. זאת אומרת שהוא אומר שם שאנחנו נכניסים את עניין הנס לעצם הנבואה, זאת אומרת, כשהוא מתווכח עם הפילוסופים, הוא לא מתווכח, הוא מביא דעת הפילוסופים מה זה נבואה, והוא אומר אנחנו מסכים איתם, עד שאנחנו מכניסים פה את נושא הנס, נבואה, בעולם של הנבואה קוראים ניסים, כאילו, בעולם לא של הנבואה אין ניסים, זה הרמב״ם אמר, אין ניסים בעולם הטבעי, כמו הפילוסופים, שם אנחנו מסכימים עם הפילוסופים, אבל רק שהפילוסופים אומרים שהחוכמה אין בסוד, אנחנו אומרים בחוכמה יש בה משהו שסדק, שהוא מראה שיש בזה משהו מעל, החוכמה שלנו היא נבצרת השגתה, והיא מראה על שיש משהו מעליה, ואצלם זה לא ככה, החוכמה היא שונה, אצלם חושבים שהחוכמה שלמה, אבל אז הוא אומר, אנחנו מסכים איתם בנבואה, ואנחנו מכניסים לנבואה את אלמנט הסוד, הנס. זאת אומרת, נבואה היא בשדה, היא בעולם שבו קוראים ניסים, וזה הגדרה נבואה. אני שאלתי מה, הוא מחבר, הוא מהרבה שני נושאים, יש נושא להגדיר מה זה נבואה, זה חכם עובד רק עם שכן, נביא מצרף לזה את כוח הדמיון, זה בעצם ההגדרה של הפילוסופים, ואומר, גם אנחנו אומרים שזה הגדרה. רק אנחנו אומרים שיכול להיות שלפי הטבע הוא יגיע ל... יש לו את כל התנאים שהוא יגיע להבנה הזאת שנקראת נבואה, והוא לא מגיע להבנה הזאת. כי קרה לו נס, כמו שאלוהים עיוור את החיילים של המחנה הרם, או שיתק את היד של ירבעם, אז הוא צריך להבין משהו, ויש לו את כל היכולת להבין, והנה הוא לא מבין. כאילו שאני לא מבין כמה זה 2 ועוד 2 שווה 4. יש לי מספיק ברוך השם כלים שכליים להבין את זה, לדעת ש-2 ועוד 2 שווה 4. פתאום אני לא יודע, שואלים אותי 2 ועוד 2 שווה, גם אני לא יודע. זה נס. אז שאלתי, הנושא של נס או לא נס, הוא לא קשור להגדרה של מה זה נבואה, אבל זה כן קשור. הנבואה קורה בעולם שאנחנו צריכים להגיד שקוראים בו ניסים. זה, הנבואה היא בעולם ניסי. בזה אנחנו חולקים על הפילוסופים שקראנו אותו עליהם, אצלם אין בכלל מושג שאני עושה, אנחנו אומרים, יש נבואה, בעיקרון הנבואה היא כמו שהם אומרים, אבל היא בעולם ניסי, ובגלל זה היא דומה להשראת שכינה, שהשראת שכינה זה ניסים, זה הניסים של בית המקדש, וזה בעצם, כן, זה גם השמיים, להסתכל על הדברים הלא שכלים בשמיים, זה גם לראות את הנס. השמיים זה כמו בית המקדש, זה מה שהוא אומר שזה כיסא. הוא אומר, בית המקדש של השמיים הם כיסא, כי זה מקום, כל מקום נישאו, זה בפרק ט' שלמדנו, כי כל מקום נישאו אלו ויחדו, ברוב וזורה, כי המקדש או השמיים נקרא כיסא. זאת אומרת, הניסים כמו לוחות הברית, והשמיים, הדברים הלא שכלים שיש בשמיים, יש הדברים שכלים, אבל יש גם דברים לא שכלים, הדברים הלא שכלים, שזה רצונו התברך, אז הם כיסא, והם, הם, זה הגדרה של נס, וזה נקרא, מקום ששורה בשכינה, זה הכוונה מקום שקוראים בו ניסים, והנבואה, הוא אומר, הוא משווה את הנבואה לזה, הוא אומר, קרא שרות הנבואה לנביא, או שכון השכינה במקום ירידה, זאת אומרת, הוא אומר שנביאים הם חיים בעולם של נס, כמו, במקום, כמו בבית המקדש, שזה עולם של נס. אז צריך להבין, טוב, אני לא יודע אם ניכנס לזה, באמת מה יש מיוחד בנביאים, שהם כן יכולים לחיות, בלי הטבע, ואנחנו לא יכולים לחיות בלי הטבע. אם אנחנו נחיה בלי טבע, אנחנו נהפך לדאש, או לאיזה עתה של מטורפים מיסטיקנים כאלה, איזה כת מיסטית מטורפת, שחיה באיזה הזיות, כי אין שם תקשורת. אז אצל נביא, אצל נביא יש לו איזו תקשורת אחרת, יש בו משהו שונה, שדווקא בגלל בנבואה יש את זה. אני צריך עוד לשקול אם להיכנס לשאלה הזאת או לחכות איתה, כי אני לא צריך ללמוד עכשיו את כל הספר פה. הוא מגיע לשאלות האלה הנבואה בהמשך, אז אולי נחכה איתם. אז טוב, זה בעיקר מה שנגיע לפרק שלנו, זה בעצם כבר ראינו את זה, אז בשבוע הבא נחזור קצת מהר על הפרק ונמשיך הלאה. אני חושב שפחות או יותר אולי מספיק מה שדיברנו על הנבואה והניסים והשפינה. יש שם עוד הרבה מה ללמוד, אבל הוא כותב על זה המון בהמשך, אז מה נלמד עכשיו את כל ההמשך, זה לא, זה אפילו לא מתאים. טוב, אז נעצור פה. בסדר. אז מלך נשאר? לילה טוב. בסדר, לילה טוב, להתראות.